נתעסק כבר יותר, רק בהתחלה, ככה, טיפ-טיפה, ככה, עוד לפני שמתחילים. הקדומה. הקדומה עוד לפני פסח, אחרי זה ניכנס לפסח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. התחלנו לדבר על זה קצת בחצור, ביום... לא בצפת, בחצור. ביום שלישי. לא הזכרנו את הפרשה, לא הזכרנו את העניין, אבל הזכרנו כללית את העניין לגבי פסח. מאוד מעניין, הרמב״ם מסכם את הלכות טומאת צרעת בסיכום מאוד יפה, שכל כולו קשור לפרשה. הוא כל כך יפה שאני קורא אותו כמו שהוא מילה במילה, למרות שזו הלכה ארוכה ברמב״ם, אבל היא פשוטה, היא יפה. הרמב״ם אומר כך, הצרעת הוא שם האמור בשותפות, כולל עניינים הרבה שאין דומין זה לזה. שכוח. הוא שם האמור בשותפות, כולל עניינים הרבה שאין דומין העניינים ההרבה האלה זה לזה. שהרי לובן עור האדם קרוי צרעת. לא כל שנה יוצא שמצורע קודם לפסח. עכשיו שנה מעוברת, שבת מצורע, ככה... יש לנו אותה בנחת, זה בלי שבת החודש, בלי שבת הגדול, זה כמעט... כמעט אין לנו שבתות כאלה עכשיו. שבת... שבת חופשית.
רגועה.
שבת רגועה. מה?
אנחנו והצרעת.
אנחנו והצרעת. זה אגב לא סתם אנחנו והצרעת. אתה מכיר עוד פרשה בתורה שנקראת בשם כל כך מזעזע? אין. מצורע.
אולי
תזריע. תזריע זה שם נפלא. זה נהיה תזריע מצורע. תזריע זה שם נפלא, אישה כי תזריע וילדה זכר. תזריע זה שם של חיים. זה לא נעים לך, הקונוטציה. כי אתה מסובך. אתה, אנחנו. אבל תזריע זה שם מדהים. סדר זרעים, נשמע לך טוב? זה שם נפלא. זה שם אינטימי מאוד שצריך להבין את עניינו, אבל השם מתאר דבר בריא. השם מתאר בריאות. הוא לא מתאר שם זיווה. הוא לא מתאר שם טומאה. ההפך. מה זה אישה כי תזריע בילדה זכר? פלאי פלאות. עוסקים בלידה, עוסקים בחיים.
עוד אחרי הפרשה הזאת היא כל ענייני הטומאה.
שם, נכון? בפרשת מצורע, לכאורה כל הפרשה עוסקת בריפוי. בכלל לא עוסקים במצורע. עוסקים בריפויו של המצורע. איך המצורע נרפא, איך הוא יוצא מה... מצורע זה ביטוי נורא, מצורע זה כללה. ומתי קוראים לב? זה שם לא יפה. אני לא אומר שכל אחד יקרא לילד שלו בשם תזריע, אני לא מציע, אבל השם תזריע הוא שם של חיים. הוא חיות גמורה, חיות מדהימה. מצוירה. אגב, באמת, אצל הראשונים אנחנו רואים שרבים לא קראו לזה פרשת מצורע. בתקופות הראשונים אנחנו רואים שזה נקרא פרשת טהרות. כל מיני שמות יפים, פרשת טהרה, טהרת המצורע, זה ככה כבר איזה מין כולה. אבל אנחנו רואים שמנהג ישראל ובדורות האלה ודאי ש... כל מקום, פרשת מצורע. הנה, נו, שבוע פרשת מצוירה.
בגלל
ההפטרה כל מיני מצורע. אצלי אמרו פעם שההפטרה באה בגלל הפרשה.
אבל
הרב אומר שבדורות קודמים
לא
בהכרח קורה. לא, לא עד כדי כך. אני מדבר איתך על תנאים, על הרבה אחרי ההפטרה. הרבה אחרי ההפטרה. השוינים קוראים סדר שבת טהרות, שבת... טוב, אז זה אחד, נקודה מאוד מעניינת. אבל עכשיו פותח הרמב״ם כך. הצרעת הוא שם האמור בשותפות, כולל עניינים הרבה שאין דומין זה לזה. שהרי לובן אור האדם קרוי צרעת, ונפילת קצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעת. אומר הרמב״ם הרופא, זה בכלל לא אותם מחלקות כל הדברים האלה, זה לא קשור אחד לשני בכלל. בסדר? זה כשעוד מדובר ברפואה, באדם. ושינוי אין הבגדים או הבתים גם הוא קרוי צרה. בסדר? מה זה קשור? כלומר, למה זה הופך להיות לאיזה שם אחד? מה זה? איזה מין שם משותף כללי יש כאן המושג הזה? וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שכראת הוא תורה. אוהו, אוהו, אמרתי לכם שעוד איך להגיע עיקר. וזה, רואה את הברק, מברך, אוי סם, מי סם וראישיס. רק לראות. וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שכראת הוא תורה צרעת בשותפות השם. תשמעו את הרמב״ם, זה רמב״ם מאוד מיוחד. אינו ממנהגו של עולם. מה המשותף? מה עושה פה את השם צרעת לשם שמשתף את הכל? שכל הפרשה הזו עוסקת בדברים שהם אינם ממנהגו של עולם. אומר הרמב״ם, אני הרופא, מה שפה הולך זה לא עניין טבעי. אלא אות ופלא היה בישראל. עכשיו תשמעו את הרמב״ם, כי הרמב״ם בו נכנס להתקפה רצינית מאוד. אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירם מלשון הרע. כל עניין המצורה ופרשת המצורה זה להזהיר, זה עזרה, זה נורה אדומה. וכשיש לך חריגה אחת בשם של פרשה שמזעזע אותך, זה חריגה. זה הזהרה. שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו. אם חזר בו, יתהר הבית. אם עמד ברשעו עד שהוטץ הבית, משתנים כלי האור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהם. אם חזר בו, יתהרו. מי? כלי האור, כלי העץ, או כלי בגד, אור וכו', שואל מלאכם, בואו צדיקים. ואם עמד ברשעו עד שיישרפו, משתנין הבגדים שעליו, חבוד וחבוד וחבוד. אם חזר בו, יתהרו. אם עמד ברשעו, בואו רק כיסאות, יש בטח מספיק, יש, נכון?
יש.
יש. אם עמד בו, אם חזר בו, יתארו, עמד ברשעו עד שיישרפו, ועמד ברשעו עד שיישרפו, משתנה אורו. כאילו שאל הרמב״ם קודם כל, מה הקשר בשם כללי, שיתוף השם, לבעיות אור, בעיות שיער, בעיות בקירות של בתים, נגעי אור, בעיות בכיסאות ובעיות...
למה הרמב״ם בחליט שזה הסדר? התורה אמרה סדר הפוך.
חזל, הרמב״ם לומד ככה את זה. עוד מעט תבין את העניין. ואם עמד ברשעו עד שיישרפו, התורה אמרה סדר בדיוק הפוך, כי התורה מתארת איך זה מתרחש פה. ועכשיו אומר הרמב״ם, עכשיו אתה צריך ללמוד את זה. ואם עמד ברשעו עד שיישרפו, משתנה אורו, והצטרה, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, זה ביטוי מאוד מעניין. עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהיא הליצנות ולשון הרע. ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר, הישמר בנגע הצרעת וגומר. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, התבוננו מה הראה למרים הנביאה שדיברה, יקיר, תגיד להם שם, התבוננו, מה הראה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו, אנחנו מתחילים ברמב״ם, אייל, שראינו אחרי מנחה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. והיא לא דיברה בגנותו. רמב"ם עונה לשאלה מפורסמת. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים, איך אפשר ללמוד בכלל ענייני לשון הרע ממרים? זה לא עונה לשום קריטריון מהקריטריונים של לשון הרע בכלל. זה לא עונה לקריטריונים של לשון הרע. א', היא בכלל לא דיברה בגנותו של משה. מה היא אמרה? אלא טעתה, מעניין מאוד שהרמב"ם קורא לזה טעות, אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים. היא טעתה בזה שהשוותה אותו לשאר הנביאים. הרי מרים מדברת אודות האישה הכושית אשר לקח. היא מדברת על זה שמשה פירש מן האישה. והיא שואלת, הרק אך במשה דיבר השם, הלא? גם בנו דיבר השם, נכון? מי זה בנו? במרים. ואהרון. אז היא נביאה והם נביאים. אז היא טעתה בזה שמשה הוא עיקר נבואה בפני עצמו, והיא השוותה אותו בשאר הנביאים. עכשיו נניח שזה טעות בעיקרי אמונה. מה זה קשור ללשון הרע? הרי לא כתוב שם משהו פה. היא אומרת למה הוא פירש מן האישה? היא לא באה לספר כמו שאנחנו הילדים הקטנים חושבים, שהיא באה להגיד שהוא לא בסדר. הוא בסדר גמור, רק הוא פירש מן האישה. הפרישה מן האישה איננה דין בנבואה. אני אקצין את מה שהרמב"ם אומר. לא רק שהיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה להשוות. אני חושב שהיא עשתה מצווה גדולה. אל מי היא באה לדבר? עם מי היא דיברה? עם אהרון. היא לא יצאה בכותרות. היא דיברה עם אהרון. היא האחות הגדולה של משה. לכן הרמב"ם מזכיר פה את הכל. אף אחד לא חושד במה מגמותיה. בזכותה בכלל יש משה. כל עניינו של משה בעולם זה מרים שרוצה את משה בעולם. היא באה לאהרון, ועכשיו אני רוצה רגע להסביר את מרים. הוא אומרת לאהרון, אני יכולה להגיד לך משהו שמפחיד אותי מאוד? אתה מבין מה פירוש החינוך הזה שפורשים מאישה?
זה פעם שנייה שעושה את זה, גם אצל אבא שלך.
מעניין. אז עוד יותר טוב. שם זה עבד יפה. זאת אומרת, אתה מבין את הרעיון הזה? ועכשיו אני שואלת שאלה אחרת לגמרי מבחינת הנבואה, מבחינת המסר. יש כל מיני כאלה שאנחנו ברחנו מהם. איזו מין תפיסה זאת? פירוש, משה פרש מן האישה. אז אם היא הייתה אומרת את זה ויושבת לדון על זה בבית המדרש, אני לא מעיז אפילו להעלות כל מיני אופציות של... של, של, של מוחות מזוהמים שחושבים שכל דבר צריך לדבר עליו בצורות אחרות. מדבר על נשים בני תורה. לא כאילו. באמת. אז אם היא הייתה... היא דיברה על זה עם אהרון אחיה. ואמרה את הדבר הכי טהור בעולם. אתם יודעים מה? אם היא לא הייתה מעלה את זה, יש לי שאלה גדולה מאוד בהלכה. איך מותר לא להעלות את זה? בסדר, זאת הקריאה לעניות דעתי בפרשת מרים, והרמב"ם מוכיח את זה. והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוותו לשאר הנביאים. והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו בכלל. שזו נקודה מאוד חשובה. בלשון הרע, אבל הוא נפגע. הכל לפי המבייש והמתבייש. אבל הוא לא, זה לא עניין אותו. כי הרי כתוב מיד אחרי זה, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר בני אדם, הוא לא, זה לא, הוא לא הבין בכלל, זה כלום, בקבוק. זה לא עניין אותו בכלל. איך אומרים שם חסידים? אמרתי לכם פעם, את הסמיכות הזאת. הרי רש"י אומר מיד, למה סמכו את פרשת המרגלים לפרשת מרים? אז רש"י אומר, כדי ללמד אותנו מוסר, שהמרגלים ראו מה עושה לשון הרע, ולא למדו מוסר לעצמם. ולא למדו מוסר לעצמם, והוציאו דיבת הארץ רעה. בסדר? אז הם לא למדו מוסר לעצמם, אז שואלים המפורשים, איזה מין דמיון זה בכלל? המרגלים דיברו לשון הרע על מה? על אבנים, על עצים. אז הם לא למדו לשון הרע, מה זה קשור? אז ראיתי בבעלי המוסר, מי שאומר דבר נפלא, שזה, אם מסמיכים את זה, סימן שזה אותו דבר. מה שמרגישים אבנים כשמדברים עליהם זה מה שהרגיש משה. זה מדויק. לכן המרגלים באמת היו צריכים ללמוד. הרי משה הרגיש בדיוק כמו שאבן מרגישה כשמדברים עליה. זה המדרגה של משה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. המרגלים לא למדו. שלא מדברים על אבנים. חכו עוד מעט נגיע לזה, זה הרבה יותר עמוק מיד. ואף על פי כן, מיד נענשה בצרת. קל וחומר לבני אדם הרשעים. עוד מעט נמשיך רגע את הדברים של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מה שאומרים זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, זה לא כמו הזכירות הרגילות. זכור מקל וחומר כמה אתה צריך להקפיד בלשון הרע. ואף על קל וחומר לבני אדם הרשעים, תשמעו את הביטוי עכשיו, הטיפשים, שמרבים לדבר, לא לשון הרע, גדולות ונפלאות. הרמב״ם יודע בדיוק על מי הוא. לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתם ומלדבר עמהם. כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. הוא חוזר פעמיים על זה שזה רשעות וטיפשות, או רשעות וסיכלות. הרמב"ם מדבר על רשעות, שזה עניין מוסרי, ועל טיפשות. למה זה כל כך טיפשי? אתה יכול להגיד הכל, אבל למה זה טיפשי? נחשוב על זה עוד מעט. אז הוא אומר, וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים. עכשיו נלמד אותך את סדר החיים. בתחילה מרבין בדברי הווי. כי עניין שנאמר, וכל כסיל ברוב דברים. אתם יודעים מה זה דברי הווי? הווי בבית. דברי הווי זה דברים לא חשובים. או חשובים, אבל לא מועילים. בלבולי מוח. או לא רק בלבולי מוח סתם. דברים שאין להם תועלת. דיבורים בעלמא. אז מה ההוראה למעשה? אז מה יצא מכל מה שאמרנו עכשיו? מרבים בדברי הווי זה בוא נדבר. לא, שום דבר רע. מרבים בדברי הווי. דווקא אני הבנתי שזה לא עניין של שחלים. אלה שמרבים בדברי הווי זה אנשים חכמים. כי עניין שנאמר, פסוק בקהלת, וכל כסיל ברוב דברים. מדהים הרמב״ם הזה. איך יודעים להגדיר את רמת הכסילות של הכסיל פר ריבוי הדברים שהוא מדבר? אתה רואה אדם מדבר הרבה, זה הססמוגרף לרמת הכסילות. זה רמב״ם. ומתוך כך, תקשיבו טוב, באים לספר בגנות הצדיקים. מאוד מעניין פסיכולוגית למה. כי עניין שנאמר, תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק. למה דווקא על הצדיקים? ואגב, צדיקים יכול להיות פירושו שני דברים בעברית. או צדיקים, במובן שאנחנו רגילים, צדיק. או צדיקים במובן מדברים על אנשים שבעצם צודקים, מוצדקים. כמו והצדיקו את הצדיק והרשו את הרשע. והצדיקו את הצדיק, אין הכוונה שם צדיק יסוד עולם. אלא הוא צדיק בדינו. והם לאט לאט מגיעים לזה שהם מתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים. צריך לנתח את ההתמכרות הזאת. הוא מתאר פה התמכרות. הוא מתאר התמכרות שצריך ללמוד אותה. התמכרות ללשון הרע. זה מתחיל בדברי הווי. זה מתחיל בזה שהמדבר, מה אתה רוצה? האדם הוא המדבר. שהמדבר, יש לו את הכפתור שבו מדברים, ואין לו את הכפתור שבו סוגרים. חשבתם פעם על אדם שיש לו כפתור להפעיל מכונת כביסה, אבל אין לו כפתור לסגור? אין לו את ה... הוא לא יודע איך סוגרים. הוא שומע, הוא חייב להוציא. בכלל, כוחו של אדם, שהוא עבד השם, ושהוא יודע שיש המון שלבים, ויש לו שליטה בשלבים, וככל שהיא שליטה מוקדמת יותר, זה הופך אותו לבן חורין יותר. למשל, האם יכול אדם לשלוט בהרהוריו? תשובה של חז"ל, לא. כי אין אדם ניצול מהרהור אווירה בכל יום. זה מרגיע אותי כשחזל אומרים שאדם לא יכול לשלוט בירוריו. אז גם אני בן אדם. אבל עכשיו שאלה חזקה אחרת. האם יכול אדם לשלוט במחשבותיו? לא לחשוב עצוב. הערעור הוא פה, בלב. המחשבה היא להפוך את הערעור למחשבה. זה עולם שלם שעובר מפה לפה. למשל, אני עובר ליד בנק לאומי, המרכזי, ומערער על הרעיון שכל הקופות היו שלי. בסדר? עכשיו אני גם קרימינל, ומערער על הרעיון איך זה מגיע אליי. הופך לטיפה יותר מסובך. אני חושב איך לתכנן את השוד הערב. ההבדל מובן?
ערעור זה מה, אונקלוס ודניאל, אני לא זוכר את הציטוט. מפיר ערעורייך, רעיונייך, רעבה.
יכול להיות, ערעור קשור מאוד לרצון. יפה, יפה. ערעור הרבה, הרבה, הרבה.
המחשבה זה יותר...
נכון. מחשבה זה אותיות כבר. יש ערעור ויש אותיות של מחשבה. האם אני יכול שלא לאפשר להרהור להגיע למחשבה הזו? שאלה מאוד גדולה. אנחנו בדרך כלל מתחילים לתקן את האדם מהמעשים שלו. זה הרבה שנים מאוחר מדי. זה אלפי קילומטרים אחרי הזמן. אם הייתי מבין שהאדם שליט במחשבתו, והמוח שליט על הלב. הדיבור הוא הנחת היסוד שאין שום בעיה מה אני רק מדבר. אני לא עשיתי כלום. על אחת כמה וכמה אין שום בעיה מה אני רק חושב. האדם המודרני לא רואה בכלל עבירה בדיבור. למשל, חוק לשון הרע בעולם המודרני הוא סתם איזה פטפוט. זה רק נפקות אם אתה פגעת במישהו בפרנסתו וזה, ובשביל להוכיח את זה אני צריך מיליוני דולרים כדי להוכיח את זה בכלל. ואז אין לי סיכוי דרך אגב, אבל זה לא משנה. אין חוק שאומר לא מדברים סתם רע. זה מנוגד לחופש הביטוי. ההפך. הדברי הוואי הם מלכתחילה. יש אידיאליזציה, כלומר, יש אידיאליזציה לכל מה שהרמב"ם אומר הפוך. חכו. אבל אני ערכתי במקום שאסור, כי אני רוצה עוד קודם כל לראות את הרצף. תודה רבה, 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 רבה. וזהו דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילה מרבין בדברי הוואי, תשמעו את השלבים. כעניין שנאמר וכל כסיל ברוב דברים, ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים. כעניין שנאמר תעלם נסיף תשע קיר הדוברות על צדיק עתק. ומתוך כך יהיה להם, תשמעו טוב, ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, ולתת דופי בדבריהם. יהיה להם הרגל. מעניין למה? כי הם מתרגלים לבקר. הם מתרגלים להיות שופטים. מה, זה לא טוב לחשוב? תאמינו לי שהרמב״ם חשב שזה טוב לחשוב. כי עניין שנאמר, והיו מלאיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו. ומתוך כך באים לדבר באלוהים וכופרים בעיקר. שנאמר, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהיהם. והרי הוא אומר, שטוב השמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. מי גרם להם לשיט בשמיים פיהם? לשיט בשמיים פיהם, הכוונה היא לטעון כלפי שמיים. בעברית אחרת, לאט לאט להפוך לבודד גם מהקודש ברוך הוא. לשונם שהלכה תחילה בארץ. זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ. וישיבת בתי משתאות עם שותי שיחר. אגב, מישהו יכול להתבלבל, וגם זה שיפוט, ולהגיד, טוב, זה מה שקורה אצל העמך, אצל האלה שיושבים בישיבת קרנות. יש דבר מאוד מעניין, מי שמכיר בעולת ראייה, יש בתפילה שאומרים ביציאה מבית המדרש, ששם חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שם את חלקנו מיושבי... מה זה יושבי קרנות? איך אתם מגדירים יושבי קרנות? איך נראה לכם יושבי קרנות? תנו הגדרה ליושבי קרנות.
על הברזלים.
על הברזלים, נכון? על הברזלים, נכון? מה שנקרא, אוכלים עם סכין ומזלג. נכון? על הברזלים. נכון? זה יושבי קרנות. מי אמר לכם? אז יש שם גרסה יושבי קרנות, ויש שם גרסה יושבי קרות. וזה ראשי תיבות, קרקסאות ותיאטראות. עכשיו כתוב למשל, שאין דנים בפני יושבי קרנות. יושבי קרנות יכולים לדון, גמרא בסנהדרין. אף אחד לא הולך לדון אצל הברזלים. אתם יודעים מה זה קרות? קרות זה קרקסאות ותיאטראות. אתם יודעים מה זה קרקסאות ותיאטראות? זה מדור התרבות. זה מדור תרבות, זה מוסף התרבות. במוסף התרבות יש גם טעימות. זה בסדר גמור. גם פה, בשמחה רבה, בסעודת מצווה. יושבי קרנות זה חלק מהשיפוטיות הפוזאית להפוך אותם לפסיכים. כי ככה אתה לא תגיע להתמכרות. כלומר, אתה בכלל לא מבין שבסיס הלשון הרע נמצא ביושבי תיאטראות. שם הבסיס. שווי קרנות, כמה לשון הרע מדברים שם? הפיתוח הרציני, פיתוח הסטארט-אפ, איפה מופיע הפיתוח? לא מדבר. הפיתוח מופיע במעבדות המכובדות. זה סוג של שיפוט שנכנס לנו בשכל. שווי קרנות זה מפגרים על הברזלים. זה לא קשור אליי בכלל. אגב, זה גם התפילה, ששמת חלקנו מיושבי בתי המדרש, ולא מהמוסף הנעל. בסדר? זה נשמע פחות טוב. זאת התפילה שאני מתפלל. ששמת חלקנו מיושבי קרנות, ולא מהמוסף הנעל. כי בדרך כלל, יושבי בתי המדרש, הם לא האופציה השנייה של קרנות. אלא עם האופציה השנייה של קרקסאות ותיאטראות. ואז זה גם מסתדר בפשט. עכשיו נחזור אלינו. אבל שיחת כשירי ישראל אינם אלא בדברי חוכמה ותורה. תורה וחוכמה. שיחך הקודש ברוך הוא זרע לי אדם ומזכה אותם בה שנאמר, אז נדברו יראי השם איש רעהו. שמעתם מה עושה הקודש ברוך הוא? עוזר על ידם. משתתף בשיחה. ומזכה אותם בה, בתורה. שנאמר, אז נדברו יראי השם איש רעהו, ויקשר השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ויראי השם ולחושבי שמו. סליקו להו הלכות טומאת צרעת בסייעתא דשמיא. מי שרגיל ברמב״ם יודע שזה חריגה רצינית. זה לא קורה ברמב״ם. יש ככה סיומים קצרים, בשמחה שישמח האדם בעשיית המצווה, המצווה הגדולה, ויש... אבל כזה... וקריאה חדשה של הפרשה, ומה זה זכור ומרים, והשאלה של כל, קודם כל לחיים, והיא שעמדה. לחיים, לחיים, והיא, והיא, והיא שעמדה. יש שם, קיבלתם לחיים שם? בעזרה סנושים? מה לא רוצים? מי אמר שלא רוצים?
אני עברתי.
ולא רצו? זה לחץ חברתי.
אנשים בחיים,
בלי לחיים. או! או! לחיים! לחיים, לחיים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בו יראי פרי אגפין. לחיים ולברוך, לחיים, 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 לחיים. לגאולה שלימה, לרפואה שלימה, לשמחה שלימה, לחירות שלימה. פילפלוים. טוב, רגע. שאלה מאוד בסיסית שאני רוצה לשאול אותה לפני הכל, היא שאלה שהרבי שואל באחת מהשיחות שלו. שאלה מאוד בסיסית פה. לכאורה, אומן לחיים ולברכה, לכאורה היה נכון, זה יין, יין. לכאורה, מה זה עולה? יקב שלו, אבל מה זה עולה או עבלה? מה זה עולה?
עולה זה מוכתר קליל.
כן, זה אתה עולה, עולה. שני כוסות כאלה ואתה עולה.
אתה עלית.
מה זה עלית? מרחו ברוך שמו. כל הכבונס. טוב, אז צריך לדבר על השתיקה וצריך לדבר על זה, אבל... שאלה יפה מאוד שהרבי שואל בשיחה שלו, היא מאוד יסודית. לכאורה, הרמב״ם מביא את כל העניינים האלה שלא במקומם. אתם יודעים איפה הרמב״ם מדבר על ענייני לשון הרע? איפה הוא מדבר על ענייני לשון הרע? איפה הרמב״ם פוסק את הלכות לשון הרע? את איסור לשון הרע? לא שומע?
לא, אמרתי שאולי כשלומדים את זה מהתורה, לא תודה
את הפעולה. אני לא שומע.
באיזה
ספר? לא מאיזה פסוק, באיזה ספר, באיזה הלכות. באיזה הלכות עוסק הרמב"ם בהלכות לשון הרע? זה הלכות הרי. לא, בהלכות דעות. בהלכות דעות. יש כאן, יש ספר המדע פה איכשהו קרוב, או הלכות דעות. בלגן אחד גדול פה, אני מתנצל. אם יש, רק אם יש. אם יש רמב"ם, ספר המדע, זמין, ספר המדע. אם יש ספר המדע ככה בזמינות, כי אין פה ספרים, אין בזה, שבוע הבא אנחנו פה בעזרת השם. יש כאן ספר המדע? אם רואים, רואים, לא רואים, לא רואים. שם בהלכות דעות, שם בספר המדע באמצע, בתוך הלכות דעות, אומר הרמב״ם, מה כל עניין שמירת הלשון ולשון הרע, לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. ושם הוא מזכיר דברים נפלאים מאוד מאוד מאוד, על, אתה מוצא את זה בגוגל שלך שם? אם אתה מוצא את זה בפרק דלי, די שם תראה בלכות דעות. אז שם הוא מדבר הרבה בענייני לכאורה, השאלה שלי עכשיו פשוטה, לכאורה את ההלכה הזאת היה צריך להגיד איפה? שם. נכון? למה הוא מפתח כל כך את כל הסוגיה עכשיו, של כל ענייני לשון הרע פה, בלכות תומה צרת, ולא בדיני לשון הרע של שם? פלפלות. אפילו פעם אחת, חזל לימדו אותנו את זה. אני הולך להגיד לך דבר הרבה יותר חריף. גם בזכורת אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצדכם ממצרים, לא כתוב בשום מקום שזה לשון הרע. פשט הפסוקים הוא בכלל לא בטוח שזה הפשט. כתוב שם, הישמר לך בנגע הצרעת. זכורת אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצדכם ממצרים. מזה למדו שהצהרת שהיא קיבלה היא הלשון הרע. אין שם איזה שום רמז. אין איזה שום רמז. פשט הפסוק הפשוט הוא, הישמר בנגע הצהרת, הכוונה תישמר מכל דיני צהרת, וכו' וכו' וכו'. וחזל לקחו את כל הסיפור של מרים להישמר בנגע הצהרת, שזה צהרת וזה לשון הרע וכו' וכו'.
למרות שלא יש
לנו שום לשון הרע. ומה שדיברנו הרגע. יש כאן נקודה מאוד מעניינת. מה כתוב מפורש?
הצהרת, יד אחרי שהיא דיברה
לשון הרע. אבל לא כתוב שזה בגלל הלשון הרע.
היא לא דיברה לשון הרע.
לא כתוב, אף פעם שהיא... עוד פעם.
אחרי שדיברו על משה.
נכון, המילה לשון הרע מופיעה שם באיזשהו מקום?
לא.
יפה. היא דיברה במשה, ואני מבין שהפשט שהיא דיברה במשה, הפשט הוא שהיא פגעה בנושא של נבואה. מה זה קשור ללשון הרע? מי אמר לך את העניין של לשון הרע?
לשון הרע מופיע.
לא, כן מופיע. כן, לא יהיה בך ערוות דבר. ערוות דבר, לומדים חזל דיבור. אבל שם זה לא מופיע. ובאמת הפרשנים הפשטנים, הרשב"ם והאבן עזרא וכולי, לא אומרים את זה. לא, זה לא בדלן. כן. יש לך את הרשבי פה? אז הנה, יופי. הנה, יישר כוח. תראו כמה רמב"ם יש פה. או, תראו, הרמב״ם אומר בהלכות דעות הדברים הבאים. הנה, בבקשה, המקור לענייני לשון הרע, אבל בשנייה, כי אני לא רוצה בכלל להתעכב על זה. נו, זה ברח לי פרק שישי. הרמב״ם אומר כך. ממש. הרמב״ם אומר כך, המרגל בך, אני אומר איזה מהר לפני שבורך, המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תלך רכיל בעמך, ודאי שכתוב, לא תלך רכיל בעמך, ואף על פי שאין לו קין על דבר זה, אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. לכן ישמח לו ולא תעמוד על דם רעיך. צא ולמד מה אירע לדואג האדומי. איזה הוא רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא האמת, הרי זה מחריב את העולם. יש אבון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל לאו זה שלא תלך רכיל בעמך, והוא לשון הרע. והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאומר אמת. אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חברו. אבל בא לשון הרע, זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו, ואומר דברים של גנאי, על זה אמר הכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. קטונתי מאוד 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 ברמב״ם, אבל הסגנון של הרמב״ם, כשהוא מגיע לענייני בעלי לשון הרע, הוא סגנון אחר לגמרי. אין לו כוח אליהם, הכי פשוט שיש. הכי חזק שיכול להיות. זה בעל לשון הרע, מי זה הבעל לשון הרע הזה שאומר, כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו. קשקשן, יחרט השם כל שפתי חלקות. לשון מדברת גדולות. גם אצלנו הוא דיבר על זה שמדבר גדולות ונפלאות. מדבר יותר מדי. אמרו חכמים, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם. ועוד אמרו חכמים כל המספר ולשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מידון לנו. ועוד אמרו חכמים שלושה לשון הרע הורגת. האומרו עכשיו יהיה לי פשט. האומרו והמקבלו וזה שאומרו עליו. זה הזכרנו הרבה פעמים, ואני עכשיו אגיד לך, פילי פלאות, לפי מה שהרבי אומר, אני חושב שאולי אפשר להבין פה משהו. שלושה לשון הרע הורגת, האומרו והמקבלו וזה שאומרים עליו. והמקבלו יותר מן האומרו. בסדר? והמקבלו יותר מן האומרו. ויש דברים שהם אבק לשון הרע. כיצד? מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא וכו' 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 וכו', וכאן הוא לומד את כל הדברים. אחד המספר בלשון הרע בפני חברו או שלא בפניו. המספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חברו בגופו, הרי זה לשון הרע. בסדר? הלאה. כל אלו הם בעלי לשון הרע, תקשיבו טוב, שאסור לדור בשכונתם. וכל שכן להישב עמהם ולשמוע דבריהם, ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע בלבד. כדאי לזכור שזה היו 10 גדולי ישראל. הנוקם מחברו עובר בלא תעשה, זה כבר חדש. עד כאן, דיני לשון הרע. נשאלת השאלה, אז למה את ההלכה המדהימה הזאת לא אומר הרמב״ם בדיני לשון הרע? אומר הרבי, תקשיבו, אני רוצה אפילו לקרוא את זה מלשונו. ואני תכננתי מאוד מאוד לקצר בזה, אבל אני אומר את זה במילה אחת. יש לומר בביאור דברי הרמב״ם בהקדם הקושייה, דלכאורה ההלכה זו, היה לו להכניס בהלכות דעות כשעוסק בחומר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר, ומדוע כתב אותה בהלכות צרעת. נכון? שאלה נכונה? ויש לחדש, דתרי גווני לשון הרע איקה. יש שני צורות של לשון הרע. בהלכות דעות, שמדבר באופן כללי בעניינים בלתי רצויים שבין אדם לחברו, עוסק בלשון הרע בא מחמת מידות רעות שבאדם. מדובר שם על כל מיני דעות רעות שיש באדם. קמצנות, גאווה, נכון? בהלכות דעות הרמב״ם עוסק במידות הרעות. שעיקר החיסרון בזה הוא בהיזק שנגרם על ידו לזולת. בסדר? מספר לשון הרע, אומר לשון הרע. אפילו מקבל. אבל כאן עוסק הרמב״ם בלשון הרע חיצוני לגמרי. שבא מתוך שיחה סתם ללא כוונה רעה. אתם זוכרים? עוסק בדברי הווי. מדבר בגדולות ונפלאות. אין לו שום כוונה רעה. זה לא שייך ללכות דעות. תראו איזה ניתוח. ועיקר הפגם הוא באדם עצמו. שהדיבור הרע הזה לא עושה כלום לחבר שלו. אבל זה פוגם בנפשו. לכן מוזכרת מרים הנביאה. שבוודאי לא נתכוונה לגנותו, ולא היה בדיבורה שום היזק, והפגם הוא בא. ועל זה אומר, דבתחילה לשון הרע הוא חיצוני לגמרי לאדם המדבר. ולכך גם העונש מידה כנגד מידה הוא חיצוני לגמרי בביתו, נגעי בתים. שאינו חלק מהאדם, והוא הדבר הכי חיצוני, רכושו. אבל אם חס ושלום ממשיך האדם בדיבורי לשון הרע, הרע מתחיל לחדור, שהרע חודר עוד יותר, ואז זה מתבטא בצרעת בבגדיו, ואחרי זה זה מתבטא באורו, עד שהוא עצמו נעשה תמה. זאת אומרת, הלשון הרע שעליו מדבר הרמב״ם בהלכות טומאה צרעת, הוא בכלל לא לשון הרע שבא ממגמה להזיק. אלא לשון הרע חיצוני של דיבורים, של הפגימה היא בכלל לא מצד מה שזה מזיק, וגם אין בכלל נפקות של האם התכוונת, כי הנפקות אם התכוונת או לא שייכת לסדר דין פלילי במילים של היום. הייתה כוונה פלילית או לא? העניין של לשון הרע, מהבחינה המהותית שלו, זה מה זה פגם בך, מה קרה לך. אתם יודעים למה המתנו 7 ימים? בגלל מה שקרה למרים כשהיא דיברה במשה. מה היה החטא של מרים? היא לא אמרה שום דבר רע. אז מה היה החטא שלה? זה דבר פלא פלאות, זה פשט, פשט בפסוקים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדורו. מרים דיברה על זה שמשה פירש מהאישה וזה בסדר גמור, והיא דיברה עם אהרון וזה בסדר גמור, והיא יודעת את זה מציפורה וזה בסדר גמור. מרים רק הוסיפה תוספת אחת. היא עשתה השוואה. היא הפכה לשופטת. היא קבעה עמדה. זה הייתה שיחת פילוסופיה. לפי מדרגתה, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. אילו הייתה מרים הולכת אל משה רבינו ושואלת אותו את השאלה הבאה. אחי הצעיר, זה בסדר שאתה פורש מהאישה? אני אקצין את זה. אילו הייתה מרים הולכת למשה רבינו ואומרת לו, אחי הצעיר, עכשיו בואי נשב, תשמע מוסר. אני אחותך הגדולה, זה לא בסדר שאתה פורש מהאישה. מרים הייתה צדקת והכל היה בסדר גמור. מישהו הזמין אותך לדון בי בהתנדבות? מאיפה הדיון הזה? מאיפה מכלל מקור ההשוואה הזה? מאיפה יש לך בכלל את היכולת בכלל להבין את היכולת? מה אבא המינה שלך? מאיפה אני יודע שזה הפסוקים? מה עושה הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם למרים ואהרון ומשה, פתאום, צאו שלושתכם. פתאום. אומר רש"י, למה פתאום? כי הוא אמר, עכשיו אני רוצה אתכם כולם, פתאום. אז אמרו אהרון ומרים, רגע, אנחנו רק רצים לטבול. אמר, לא, אין זמן עכשיו. אתם לא טבולים? צאו שלושתכם. אז מי הרשה לכם לדבר? מה הדיון בכלל? אתם יודעים מה עשיתם לעצמכם? אומר הרמב״ם, אני אסביר לך מה עשית לעצמך. הפכת את עצמך לאלוה. כי כתוב שאל תהי, לא כי כתוב, בלי המילה כי כתוב, כי הטהרה היא אל תהי דן יחידי. שאין דן יחידי אלא אחד. בשביל לדון, אתה צריך להיות אחד. אחד זה מה שמאחד את הכל. הנחת היסוד שלך שאתה יכול לדון בי, נובעת בסופו של דבר מכפירה באלוקות. איך אפשר להגיד דבר כזה? פשוט. כפירה. אומר הרמב״ם, זו התמכרות שתביא לכפירה. זה לא יכול להיות משהו אחר. זה לא שייך פה להלכות דעות לנזק שאתה גורם. זה לא שייך לכוונה השלילית שלך. זה שייך לטרגדיה שמתרחשת בך. אתה מאבד, אתה יודע את מה? את הקודש, ברוך הוא, בלי לשים לב. אתה לא מבין למה תישאר לבד. יכול להיות שתישאר עם המון קהל. אבל בלי ריבונו של עולם. יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדבר גדולות. זה גבל, זה דבר לא יאמן. המשנה במסכת אבות אומרת, מעשרות סייג לאושר, נדרים סייג לפרישות. סייג לחוכמה שתיקה. השאלה הנשאלת שם, זה למה רבי עקיבא שינה? מעשרות סייג לאושר, נדרים סייג לפרישות. צריך היה להיות כתוב, שתיקה סייג לחוכמה. אומרים המפרשים הראשונים, מיד. ראיתי אנשים עשירים, שזה לא הגיע דרך מעשרות. ראיתי אנשים עשירים, שזה לא הגיע דרך מעשרות. וראיתי גם נותני מעשרות, שלא זכו לעושר בנגלה. אין לי שאלות על הקודש ברוך הוא, אבל ראיתי. ראיתי שלפעמים נדרים, עוזרים לפרישות, ולפעמים לא. אבל יש מהלך כללי שכן. אבל לא ראיתי מעולם חכם שהוא באמת חכם, שזה לא הגיע מ-100% של הבנה שהשתיקה היא הדבר החכם ביותר שיש. לא ביקשתי שהיא תשאל, היא יכולה להגיד, לא לאהרון ולא לשפוט. את על משה 100% בסדר גמור, אין בעיה. כן, פילי פלוי מצווה, לא יכולה. מצווה דאורייתא לברר אם פרישה מאישה זה דבר נכון או לא, מצווה מן התורה. כל מגמתה טובה זה הייתה הופכת להיות למצווה, זה היה הדבר, זה סעודת מצווה היה. מה יכול להיות יותר מהבירור של למה משה פורש מאישה? נפלא. פשוט לגמרי. פשוט לגמרי. אתם יודעים מה זה שתיקה? מה?
זה לתת מוסר. אדם שאתה לא אמור לתת מוסר, זה גם סוג של שתיקה, לא?
ודאי. מה זה סוג? ברור.
קודם הרב אמר שאם מרים אתה אומרת למשה,
לא, אם היא הייתה באה, ברור, אם היא הייתה קובעת אותו, אבל אם היא הייתה באה ומבררת איתו את הדברים. ברור. זה יסוד מופלא. הייתי לפני כן, שכחתי לשנייה. המושג של סייג לחוכמה שתיקה, הזכרתי פעם, כתוב במשנה באבות, 7 דברים בחכם והיפוכם בגולם. הדבר הראשון בחכם והיפוכו בגולם הוא מה? שהחכם אינו נכנס לתוך דברי חברו. אני תמיד הבנתי שלהיכנס לתוך דברי חברך זה לא יפה. זה לא מכובד. גם אי אפשר לגמור להבין מה אני רוצה. אני שכחתי. זה לא מנומס. אבל זה לא מה שכתוב במשנה. כתוב במשנה שמי שנכנס לדברי חברו, יש לו בעיה בחוכמה. איך? למה מי ש... אז יש לו בעיה בהקשבה.
לא, הוא לא מקבל את האחר.
אז יש לו בעיה בקבלת האחר. למה זה חוכמה? תשמע מה שאומר הרב מברטנורה, פילי פלוט. אומר הרב מברטינורה, אם אתה חכם באמת, זאת אומרת שהדבר שאתה הכי אוהב זה את החוכמה. אם אתה אוהב חוכמה, וחברך אומר משהו, אז אהבת החוכמה מביאה אותך לרצות לשמוע מה הוא אומר. אבל אם אין לך כוח לשמוע אותו עד הסוף, כי אתה רוצה להגיד משהו, זאת אומרת שאתה הרבה יותר אוהב את מה שיש לך להגיד, מאשר את החוכמה האפשרית. נניח שחברך היה מציע לך כסף. היית נכנס באמצע? למה לא? כי אתה אוהב כסף. אז למה אתה מספר שאתה אוהב חוכמה? אתה אוהב אגו. אתה שונא חוכמה. החוכמה מטרידה אותך. כי הרי אם היית חכם, אתם מבינים את המשל שסייג לחוכמה שתיקה, זה פלא פלואין. אז היית שותק כדי לשמוע את החוכמה, כי אתה אוהב חוכמה.
וזה
איזו חכם הלומד מכל אדם. אבל אם אתה לא מאפשר לו לגמור, זאת אומרת שאתה לא קשור בכלל לתכונה שנקראת חוכמה. השייכות שלך היא בכלל לא לחוכמה, השייכות שלך היא למשהו אחר. כל מה שאדם, לא, לשון הרע של אדם זה לא חוכמה.
לא, אבל אני שומע בן אדם, אבל אתם מתחיל לדבר שטויות. למה זה אומר שאני
לא
מחפש
חוכמה? מתחיל לדבר שטויות, תגיד לו, להתראות, כל טוב.
אל תגיד לו כלום, תלך.
אל תגיד לו כלום. תעבור הלאה. אני חס את דברי חברו פירושו ששנינו דנים במשהו, ואני לא מרגיש שאני יכול לדבר. פה נכנסים להקשבה שמאיר דיבר מקודם. אדם מקשיב, אדם מקשיב הוא לא רק אדם שיושב ושומע. אדם מקשיב הוא אדם שאני יודע, אני אגיד לך מה זה אדם לא מקשיב. אדם לא מקשיב זה אדם שיכול לשבת ולשמוע שעה. אבל אני יודע בדיוק מה הוא הולך לענות לי עוד לפני שהוא שמע. אדם מקשיב זה אדם שלומד ממני עכשיו משהו שהוא לא שמע. כי הוא אוהב את החוכמה. החוכמה היא הראשיתיות. החוכמה היא כמו מצוות הביקורים. אתה יודע מה זה החוכמה? החוכמה זה לשמוע אותך. ולמרות ששמעתי אלף כמוך בשעתיים האחרונות, אני שומע פה משהו חדש לגמרי. זה הלומד מכל אדם. זה וישפל רוח בפני כל האדם. אם האדם מסוגל לזה, יש לו את תכונת השתיקה, והוא יוכל להיות חכם. אם האדם לא מסוגל לזה, יכול להיות שהוא יודע את זה, והוא יודע את זה, והוא יודע את זה, חכם הוא לא יהיה לעולם. כי חכם זה מי שדבק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. והיכולת להידבק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא עובר את זה שאתה לא מדבר בגדולות ונפלאות. הדיבור הזה בדברי הוואי, שבכלל לא בא מכוונה רעה, זה הרמב״ם, אלא בא פשוט מזה שאתה חייב להופיע. שבא פשוט מזה זה דבר כל כך... מה יונתן, רוצה כיסא שם? יונתן, רצה שם כיסא? אי נאומי. אני הזכרתי השבוע לחבר בשיעור בחצור, אנחנו זוכים שפרשת מצורה, אני רציתי על כל זה לדבר 5 דקות, לא יודע למה זה יתארך. אבל אני הזכרתי השבוע לחבר בשיעור בחצור, אולי זה יתארך בגלל זה הדבר הכי חשוב בעולם באמת. יכול להיות, פשוט הדבר הכי ראשוני בעולם. הזכרתי השבוע לחבר בשיעור, ושוכחים את זה תמיד. משה רבינו כשהוא נער, אתה שומע אריאל, זה גילוי עצום, בורח ממצרים למדיין, כי אכן נודע הדבר. מה נודע לו? נודע לו שיש בעלי לשון הרע בישראל, דלתורין בישראל, שמלשינים. בסדר? הוא בורח כי כי זה מסוכן. הוא חוזר למצרים בגיל 80, והסיבה שרק עכשיו הוא יכול לחזור, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. נכון? הם לא באמת מתו, דתן ואבירם, הם עוד חיים, בועטים ונושכים. אבל מה שעכשיו זה יחסית מתו. כי הם כבר חשובים כמתים, אומר רש"י. רבי סי, זה לא יעזור, חייבים פשוט לעשות את החשבון הקצר, החשבון המחריד. הגאולה מתעכבת לפחות 65 שנה, לא בגלל פרעו, אלא כי משה לא יכול לחזור למצרים. משה לא יכול לחזור למצרים בגלל בעלי לשון הרע. לכן מתעכבת הגאולה רוב שנותיו של משה. כלומר, רוב שנות השואה במצרים היו זה. זה ניתוח של המהר"ל. זה פשוט. אין פה שום חידוש. לכן בפסח, ועכשיו אני מבין מה שדיברנו עליו ולא הבנתי אותו בכלל. לכן בפסח מחנכים אותנו בחינוך מאוד מוזר. בליל הסדר מחנכים אותנו לדבר ולדבר ולדבר בלי הפסקה. ולספר 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 ולספר. ולספר בדברי תורה וחוכמה. ולדאוג שהפה יהיה הפה שעליו מדבר הרמב״ם בסוף פרשת מצורע, שיחת כשירי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחוכמה. לספר. אבל כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו בלילה הזה, מצווה עלינו בלילה הזה, כל הלילה הזה זה פה. הלילה הזה, המצווה שחלה עלינו, היא לאכול מצה ולספר ביציאת מצרים. והסיפור ביציאת מצרים הוא התיקון על הפרה של פרעה. והפרה הזה הוא... זה פלא פלאות. כל הסיפור, התבוננו, הרי הוא אומר, התבוננו מה הרע למרים הנביאה שדיברה באחיה. שום כוונת לשון הרע, שום גרימת היזק, שום דבר. רק יצירת עולם שבו אתה לוקח את מקומו של הקדוש ברוך הוא. אתה דן במה שלא נקראת לדון. אתה שופט מה שלא נקראת לשפוט. אתה הופך חס וחלילה למקבל לשון הרע, והמקבלו יותר מן האומרו, והמקבל לשון הרע יותר מכולם. למה מקבל יותר? זה פלא פלאות, כי עוד פעם הנושא הוא לא גרימת האיזק. את יודעת למה מקבל יותר? כי הלשון הרע מובנה משלושה גורמים. האומרו. האומרו זה זה שהסטארט-אפ שלו. מישהו הרי צריך לייצר רעיון. והאומרו הוא זה שמפתח רעיון. פיתוח מוחלט, פיתוח חלקי. אחרי שהאומרו אמר אותו, הוא בעצם גרם להכי הרבה נזק. מבחינה עובדתית הוא גרם להכי הרבה נזק. אבל האומרו הזה כבר מזמן עבר לנושאים חדשים. דרך אגב, האומרו גם באמת יודע שהוא לא ממש משוכנע שזה נכון. הוא העלה את זה כאפשרות. הוא אמר כמה אפשרויות. הוא כתב את זה בכתבה ואמר לכאורה. אז הוא הכי הזיק, תחשבו לעומק, זה דבר מדהים, הוא הכי הזיק, אבל מבחינתו האישית, האפשרות שלו להיגמל מזה היא הכי מהירה. הוא אמר, והוא כבר מזמן כותב כתבות חדשות. עכשיו הוא כבר משפד אחרים. המספרו הוא זה שראה את זה אצל האומרו. המספרו זה זה שקיבל מהאומרו, ועכשיו הוא מעביר את זה. הוא מפתח את זה. הוא עושה פס ייצור, הוא מפתח, אבל הוא מסכן כבר קיבל את זה מהאומרו. זאת אומרת, הוא א' לא הראשון, ובדרך כלל הוא גם לא הראשון ולא השני, הוא כבר, הוא אומר, אבל הוא קיבל. עוד מעט, לאט לאט. עכשיו הוא אומר, האמירה שלו היא נוראית, היא נוראית, הוא לא ייצר את זה, אבל הוא אומר. האמירה שלו היא גם, כשחושבים לעומק, היכולת שלו לתקן. כי ראי הוא יודע שלא הכל מדויק. הוא יודע איפה הוא ניפח. הוא יודע אם ישבו איתו עכשיו עם עצמו, לבד, לעשות פעם אחת תשובה על זה שהוא משפד אדם ומשפד את החיים שלו וכו', ופעם אחת הוא יושב ויחשוב, מה מ-100% שאמרתי הוא 100%? הוא בשלב מסוים יוכל לעשות את זה. דווקא מפני שהוא עושה, שהוא אומר, יש לו גם אפשרות לתקן. לגבי עצמו. את יודעת מי זה המקבלו? המקבלו זה הילד המתוק, האיש הנחמד, האישה הנחמדה, שיושבים בבית, ומקבלים את זה מן המוגמר. מהרב קוגל. מפורש. כתוב. שחור על גבי לבן. לי אין שום כלים להתמודד עם זה. מה אני עושה? לא מה אני עושה כדי לתקן. מה אני עושה אחרי שקיבלתי?
מאמין.
קיבלתי. והקבלה הזו הופכת אותי למה שנקרא מקבלו עלינו, למקבל לשון הרע. מקבל לשון הרע זה מי שהוא והלשון הרע הופכים לאחד. זה כבר חלק מההוויה שלי. על זה אני גדל. שכל אחד יחשוב עם עצמו מושגים חברתיים שהוא גדל עליהם בגיל 4, 5, 6 והוא קיבל אותם כהנחות יסוד. על בני אדם מסוימים, על אישיויות מסוימות. כי הוא גדל בימין, או שהוא גדל בשמאל, או שהוא גדל בחברה מסוימת. ומאוד ייתכן ש-100% לשון הרע. אבל הם חלק מהגדילה שלו, הם חלק מהחלב שהוא ינק. זה ברור לו שזה נכון, זה בדיוק כמו שחלב שהוא ינק זה חלב, זה 100%. זה ברור שבן גוריון היה איקס. מתי דיברת איתו פעם אחרונה? זה הרי ברור. המקבלו הוא הכי קרוב לכופר המוחלט. וזאת הטרגדיה. כי הוא לא עשה כלום. אתם מבינים למה אדם צריך לשלוט בהירוריו?
לא, הוא עשה.
הוא קיבל, הוא האמין. זה הקושי. אתם מבינים מה זה לשלוט בהירור? הוא בסך הכל קיבל. עכשיו, למה הוא קיבל? כי חינכנו אותו שחייבים לדעת מה קורה. הוא מוכרח לקרוא. תהיה בעניינים. גם מדי פעם אמרנו לו, שתפסיק להיות כזה צדיק. אם כולם אומרים, אז תדע לך ש... הוא מוכרח בשלב מסוים. הוא כמעט אנוס על פי הדיבור. כיפשו אותו. תחשבו על זה.
למה מי שדובר עליו?
זה פעם אמרנו. מובא ביום יום, שלושה לשון הרע הורגת. אז אמרנו עכשיו, את הגרסה ברמב״ם, האומרו, המקבלו, וזה שאומרים עליו. הוא מסכן, זה שאומרים עליו מסכן, זה גמר אותו לגמרי. אבל בגמרה מופיעה גרסה אחרת. זכרנו את זה יותר מפעם אחת. המספרו, תחזיקו טוב, האומרו והמקבלו. שואל הבעל שם טוב, ומה עם זה שאומרים עליו? הוא לא קיים. אומר הבעל שם טוב, זה שאומרים עליו, יכול להיות שהרסו לו את העולם הזה. יכול להיות. אבל את העולם הבא הוא רק הרוויח. כי זה שהרסו לו את העולם הזה, הרסו לו את העולם הזה. אבל האומרו והמספרו והמקבלו, עולם הבא אין לו מזמן. הלשון הרע הרגה להם את העולם הבא שלהם. אתה יכול להכניס אותו יחד איתם? איפה הוא נכנס בכלל בתמונה? זה שאומרים עליו מסכן הוא. או מסכן, או מרוויח. או יזדקח באיסורים. או יצליח לצאת מזה. הוא מכאובי נגדי תמיד. בצלעי סמכו ונאספו. דוד המלך מתאר מה עושה לשון הרע לאדם שאומרים עליו. אבל מה קרה לדוד המלך מזה? תהילים. מה קרה לדוד המלך מהלשון הרע שאמרו עליו? קיבלנו דוד המלך. תארו לכם שהיה דוד המלך בלי שאחיתופל ודואג גדולי הדור. היו עושים את מה שהם עשו לו. אז היה לנו דוד המלך. היה לנו רמטכ"ל מעניין. משורר נעים הליכות. סופר מרתק. דוד המלך? רגל רביעית של מרכבה היה לנו? דוד המלך מתאר איך הוא לא קיים מבחינת עולם הזה. נו. אבל הוא היחיד שבסוף יגיד כוס ישועות עשה, ולי נאה לברך ולא לברך. אז אומר הבעל שם טוב, לכן האומרו והמספרו והמקבלו והמקבלו יותר מכולם, לשון הרע הורגת את שלושתם, כי היא הורגת אותם מבחינת המהות. שומע את הפשט, היא הורגת את המהות, היא הורגת את האדם, היא הורגת את הנשמה, היא הורגת את היכולת שלך להיות אלוקי, היא הורגת את האפשרות שלך להיות טהור. אני יודעתי, לכן יש פרשה אחת שנקראת מצורע. זה לא יפה, זה לשון הרע להגיד ככה. זה לא יפה. תדבר בעדינות. יש רק פרשה אחת שלא מדברת בעדינות, והיא נקראת מצורע. וגם הרמב״ם, אני לא זוכר פעמים שהוא לא מדבר בעדינות, כמו שהוא מדבר על הנושא הזה. כי בעדינות, אני מסביר לעצמי, בעדינות, שכוחו של המדבר זה בשתיקתו. הרי גם החתול מיילל, גם הכלב אוכל. כוחו של המדבר זה בלהעלות את הדיבור. בן חורין הוא לא מי שקיבל מכונה שפועלת, אלא מי שיודע מתי לפעול ומתי לסגור. זה בן חורין. מי שאין לו את יכולת השליטה בכפתור של הסגירה והפתיחה, הוא עבד נרצע שיש לו מכונה מופלאה, וזו סכנת נפשות כל שנייה שהיא אצלו. זה שהוא מוכשר, והוא מיושבי קרנות על פי הפשט שאמרנו, ומפתח דברי הוואי ועושה על זה עולם ומלואו, זה רק הופך את זה ליותר ויותר ויותר מסוכן. ואיך אומר החופץ חיים בהקדמה? למה זה כל כך קשה הנושא של לשון הרע? כי התורה מגלה לנו דבר מכוון. שהמקומות שמהם התורה באה ללמד אותנו את איסור לשון הרע, זה דווקא מהצמרת, זה דווקא מהגדולים, זה דווקא מהגדלות. התורה מלמדת אותנו את ענייני לשון הרע דווקא מעשרת גדולי ישראל במרגלים. ומי שבכנות רוצה ללמוד את הדברים, מגלה שם שכל מה שאמרנו ברמב״ם עכשיו זה בכלל לא דרשה. המרגלים היו 10 גדולי ישראל. הם הוציאו דיבה רק על עצים ואבנים, וכשגרדו אותם שנייה, הם אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. וכפרו באלוקי ישראל. עכשיו אתה שואל למה הם כפרו באלוקי ישראל? אני אסביר לך את זה פסיכולוגית, אני חושב על זה עכשיו רק, זה דבר מדהים אם זה נכון. הרי באמת הפשט שלא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, באמת זה, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, מאיתנו. אז למה רש"י בחר להגיד כי חזק הוא ממנו? זה דבר נפלא. למה המרגלים אומרים לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו? כי המרגלים לא מאמינים ביכולת של האדם. למה הם לא מאמינים ביכולת של האדם? כי הם הפכו לבעלי לשון הרע. מי שמדבר לשון הרע לא מאמין באדם. איך הם העיזו להגיד, לא נוכל לעלות אל העם כי חזקו ממנו? אני חלק מהעם. מי נתן לך רשות לקבוע שהנפילים חזקים ממני? אתה חושב שהם חזקים ממך? אז אל תבוא. מי האיש הירא ורך הלבב? ילך וישב לביתו. אבל איך קבעת שהנפילים ובני הענק חזקים ממני? איך? אריאל, זה קשור למה ששאלת מקודם. איך? אם ממני נשיא שבט, גד, דן וכו' 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 הם חזקים, אתה יש לך בסטה, לא בשוק. ממך על אחת כמה וכמה. אבל אני חשבתי שהיכולת להילחם בנפילים זה הגילוי אלוקות שבי. ולך יש מכשיר לבירור גילויי אלוקות? קויפר. אז זה הבסיס לכפירה. זה לא דרשה ברמב״ם, זה פשט. זה הפשט הפשוט. עכשיו זה גם פשט של החיים, כל אחד יודע שזה החיים. מי לא יודע שזה החיים? אבל אתה עובר הלאה. אתה ממשיך הכל כמו אתמול. ממשיך לקרוא, ממשיך לשמוע, ממשיך לדבר. סתם. שמעתי השבוע, אני בלי, באמת, בלי להגיד אף מילה, ואם להגיד, אבל בלי להגיד על אף אחד. שמעתי השבוע כמו כל עם ישראל, אבל לא כמו כל עם ישראל, שמעתי את זה בדיוק 30 שניות, 40 שניות. אני יודע מה שהיה את המשפט של אולמרט. לא נכנס לסוגיה, לא נכנס לשום דבר. אני רק שמעתי דבר אחד. תעדכנו אותי אם אני טועה. שהיה שם שופט יחיד שדן. כל הזמן דזכור את שמו, דוד דרוזן. אני כל הזמן מחפש את השם של אמא שלו. זה הדבר היחיד שמעניין אותי מכל השבוע. באמת, כי אני רוצה להתפלל עליו. חברה שפויה, סבורה, שאדם יחיד יכול לדון כמו הקודש ברוך הוא. שאר הדברים לא מעניינים אותי. מבחינתי אגב, הכרעת הדין שלו קובעת מציאות כמו שהבקבוק הזה קובע מציאות. רבן גמליאל לא מרשה לעצמו לדון לבד. והוא יכול לדון לבד.
לחץ כל הרבה.
עכשיו הוא לא אשם. מסכן. לא הוא אשם ולא המערכת מסכנה. כולכם מסכנים. כי אתם אומרים השופט X. השופט X זה הקודש ברוך הוא. או מי שניצב בעדת אל. אנחנו מגבים את הקליפה הזאת. אני לא יודע מה הדיון, לא יודע מה היה. כל דיון עכשיו על שחיתות ציבורית, על שחיתות במערכת, הוא שחיתות שבשחיתות. הדיבור על זה הוא שחיתות. השותפות בקרקס הדם הזה היא שחיתות. מה זה מעניין אותי? מה מעניין אותי מה הוא אמר בכלל? מה אין נפקמינה? מה אין נפקמינה אם הוא חכם, אם הוא טיפש? מה אין נפקמינה אם הוא שופט? איזה ביזוי של ביטוי בכלל. זה כפירה שאני מדבר כך, יש מערכת. איזה מערכת? קרקס רצח, איזה מערכת? מה מערכת? טיפשות. איזו מערכת? מערכת שאומרת שלא צריך דיון. משחררת מדיון. התורה אומרת שלושה דיינים. כדי לדון בדין פרוטה. עכשיו אתם באמת רוצים להגיד לי. שעולם שלם שדיבר לא השפיע על בשר ודם אחד בלילה לגבי ההחלטה? אתה יש לו? אתם לא תופסים שכל מי ששומע את החדשות האלה ושותף ועושה ככה הוא חלק מהשותפות בכפירה בעולם? כי הרי מה היה כפירה בעולם? שהשופט דוד בן, אני לא יודע מה, אני באמת רוצה להתפלל. אנוס על פי דיבורינו לחשוב שהאמת קבעה. זה הרי מופרעות. אבל אף אחד לא אומר ככה, אסור, המלך ערום. למה זה נקרא בית המשפט? אם יושב אדם אחד ודן, למה זה נקרא בית המשפט? כי יש לו סמרטוט שחור עם כפתורים מאחורה. למה זה בית המשפט? גם לי יש כזה שחור בפורים. למה זה בית המשפט? שחור לי בנשמה מלחשוב על המסכנות הזאת. למה זה לא דוד? למה זה בית המשפט? אם זה היה רבן גמליאל לבד, אז זה היה גמליאל. אבל אם זה היה שופט, אז זה כבוד השופט. בית המשפט. זה אגב לא... זה בית המשפט קבע. למה? הוא דן בזה 30 שנה בדביקות ובכנות. למה זה בית המשפט? למה אף אחד לא מסביר את זה? למה אומרים לי שזו המציאות ואני צריך להבין אותה? למה אני צריך להבין אותה? אני לא רוצה להבין אותה. לא רוצה להבין אותה, זה סדום. לא רוצה להבין את זה בכלל. סדום פר אקסלנס, סדום עם קווים מלמטה. מה זה מעניין אותי? מה לי לזה? מה לי ולמסקנות האלה? מה לי ולדברים? מה לי ולזה בכלל? מה הקשר בין זה לבין אלוקות? אני צריך להיות מחויב לזה? למה? להרכאות של... של... כמקולקלים שבהם לא עשיתם. למה אני צריך להיות מחויב? אז אם אומרים לי, תשמע פוליטיקלי קורקט, כי אתה צריך להיות... בסדר גמור, מקובל, 100%. אבל אתם יודעים מה הטרגדיה? הטרגדיה היא שיש תפיסת עולם שלמה שלא רק אומרת צריך להיות מחויבים. אני אספר לכם סיפור, בלי שמות. אני אספר לכם סיפור, מאוד חשוב. יום לפני, אנדר, זה חשוב מאוד. יום לפני גזר הדין של קצב. זוכרים? היה נשיא מדינה כזה. יום לפני גזר הדין שלו. שם ישבו שלושה שופטים. ביום לפני, אגב שוב, מבחינתי משפט זה רק משפט של תורה, ונשים את זה רגע בצד. יום לפני גזר דינו, דקה, אני מדבר לא על הנושא של שלושה שופטים או לא, אלא אני מדבר על תקשורת, על דיבור, על לשון הרע, הרי כל אחד מאיתנו צריך לדון בעצמו כמה הוא היה שותף במקבלי לשון הרע. מי מכיר את הסיפור, מי דיבר איתו ואיתה, ומי יודע, ומי הוא ממקבלי לשון הרע, כל אחד מאיתנו צריך להחליט. אגב, זה לגמרי לגיטימי להחליט, חבר'ה, אותי זה לא מעניין, הלוואי שאני אגיע לשם. אבל אם זה טיפ-טיפה, אפילו פעם אחת דיברת על זה, פעם אחת. זה בדיוק כמו פעם אחת, אכלת חזיר רק כזית. אחת. לא הרבה. סליחה, טעות, זה לא בדיוק כמו...
מה זה עוזר?
זה הרבה להבין, וזה רק קצת אחד להבין.
מה זה עוזר להתעלם
את זה? אני לא אומר כלום. חכה שנייה, אני רוצה רגע להגיע לפעד עד הסוף. עכשיו, אחרי שכל התקשורת דיברה ושיפדה והכל, ערב לפני גזר הדין, מאוד מעניין, תקשיבו, זה מעניין מאוד. ערב לפני גזר הדין, נעם, ואני מצטט את זה, אני כן מצטט בשם, נעם מי שהיה פעם משנה לנשיא בית המשפט העליון, מי שהלחשין, באיזשהו מקום. ומי שהלחשין, קודם כל לא חשוד כדווקא ימין תורני קיצוני. אגב, האמת שלו היא באמת, לדעתי, דבר מדהים. הוא גם זה שמגדיר את זה פיזיקה עד הסוף, חופשי. והוא באמת משפטן גדול. ערב לפני, הוא כבר בדימוס, אז הוא מרשה לעצמו לדבר, אמר מישל חשין משפט מאוד מעניין. אמר מישל חשין בנאום, שזה התפרסם אחרי זה בקול גדול, שאותו לא מעניין בכלל מה יהיה גזר הדין מחר, כי אי אפשר בכלל לגזור דין. כי מבחינתו, באווירה שנוצרה ובמציאות שקיימת, שופט בשר ודם בכלל לא יכול יותר לגזור דין. הדין נגזר, אין טעם למשפט, זו אמירה חשובה מאוד. כשהיא יוצאת מאדם שהיה, אין טעם למשפט, וכדי לדון צריך, אתה חייב להיות במצב הזה, שהחברה כולה כבר גמרה ושפטה וסיימה את הרצח, כדי לדון אתה חייב להיות על אנוש. ובהכירו את המערכת הוא לא מכיר שלושה עלי אנוש. כך הוא אמר בכאב, מן הסתם כשאדם אומר את זה, זה במרירות. זהו. שומעים? וקיבלו את זה יפה מאוד. זה היה, אם אפשר לסגור שם, אני פשוט לא שומע, מי שומע בחוץ. וקיבלו את זה, מצוין. קיבלו, יפה, הכל מסודר. ממש באותו יום, יצאו שני יהודים חשובים. מכיוון שלא נגיד את שמם, אז אני יכול לדבר חופשי. רבוני. שכביכול... התפיסה של מערכת ומדינה מחייבת התייחסות רצינית. במאמר מאוד גדול, נגד, וזה בסדר גמור, מחלוקת היא תמיד דבר לגיטימי, נגד רבנים אחרים, שיצאו אז ואמרו שהם לא מקבלים את הדרך, והם לא מקבלים את המשפט, וכולי וכולי וכולי, הם יצאו אז בדיבור מאוד חריף, נראה לי זה היה רב אבינר או הרב טאו שיצאו נגד. יצאו שני רבנים במאמר. יצאו שני רבנים במאמר, מאוד מעניין. במאמר שאומר יכול להיות שבפרטים אנחנו כן, בפרטים אנחנו לא, אבל איזה מאמר תהילה על חופש הביטוי ועל על, 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 על הזכות שלנו לשמוע את ההכרעה המשפטית ועל ההמתנה שלנו למה יקבע בית המשפט. אכלו אותה וזה יצא ביחד שני הדברים. הנאום של מישה חשי, נציג בית המשפט, והמאמר הזה. ראיתי את זה בשקט ואמרתי, ריבונו של עולם, רק תזכה אותי שאני אף פעם לא אהיה רב מטעם. תפילה. שאני אזכה אף פעם לא להיות רב מטעם. זאת כפירה בעיקר. זאת כפירה בעיקר. זה התפקיד של תורה עכשיו? לגבות את הקרקס המושחת הזה? לא צריך עכשיו לעמוד ולעשות תענית ציבור ולהוציא תיבה לרחובה של עיר על שפיכות דמים? על אי היכולת להתברר במציאות הזאת? זה הזמן לשיר שירי מה יפית? כמה שילמו לך על זה? זו הסוגיה. וכשראיתי אז את שני הדברים, זה מול זה, את האמירה המשפטית הכואבת, המרירה, מהמקום הכי חילוני, אין מקום כזה בלדעתי אצל יהודי, אבל מהמקום הכי חילוני, מהמקום הטהור, הטבעי, איכס, שמי שחשין עם הגרובריות היפה שלא יודע לעשות, איכסה.
הוא
יהודי,
והם רבנים, לא כל כך.
נכון מאוד. נכון, כיפשו אותו. ואז אמרתי, אני אגב פגשתי אותו אחרי זה, כשישבתי הרי מכפרת משכבו של אבא, כשהוא בא לנחם אצלנו, ואמרתי לו, יישר כוח על זה שנתת לי אז קצת גאווה יהודית. אמרתי לו, אני לא יודע אם זה מחמיא לך. זוכי איך. ואז שאלתי אותו, ואם לשיטתך בכל זאת, המערכת שלך כן החליטה לשפוט, ואתה סבור שאנוש לא יכול, אז מה אתה אומר? שהמערכת שפתה בעלי אנוש? אז הוא אמר, נו, מה אתה רוצה להגיד? אמרתי לו, תראה, זה מתמטיקה פשוטה, אתה אומר שאנוש לא יכול, עלי אנוש הם לא, נשאר רק אפשרות שלישית. זה מבחינה מתמטית, נשארה רק אפשרות שלישית. אני הרי לומד את מה שאומר כבודו. אז אני, כלומר, אם אתה צודק, אז יש שלוש אפשרויות, שתיים נמחקו. נכון? זה מתמטיקה לקבוצה ג' שלי, כיתה ד', אני זוכר, זה מה יוצא. אז הוא נתן לי צ'פחה ואמר, רק תראה שאף אחד לא שומע פה. בעברית אחרת, אתה צודק מה נכנס. אז כל עוד זה קיים, ואנחנו יודעים להיות נביאים שעומדים בשער וצועקים, על זה גלינו. על זה גלינו, על זה נרדנו בפרך. אכן הודע הדבר, עכשיו אני יודע על מה הם נרדים יותר מכל האומות 70 שנה. אז אם עומדים וצועקים על זה גלינו, אני מבין. מיישרים קו. למה? איפה אנחנו, אתה לא תופס, אנחנו לא תופסים על ה... לא ברצינות מתייחסים לסוגיה הזו בכלל. לא ברצינות מבינים שזו סוגיית החיים שלנו. יש דברים יותר חשובים. רבה רבה. וכאילו יש מחלוקת, אגב, כאילו יש פה מחלוקת על נושא מדינה. הפוך. אני אוהב את המדינה פי מיליון משני הרבנים שדיברו שם. פי מיליון. לכן אני עומד וצועק בשער, שמבחינתי לא מעניין אותי בכלל מה נקבע השבוע. כי זאת בושה וחרפה שהאדם יחיד, בלי לדעת, לא מעניין אותי הסיפור, לא מעניין אותי שלא יספרו לי סיפורים, די, הייתי כבר מספיק, לא רוצה לשמוע את ההסברים. לא רוצה לשמוע יותר הסברים. לא רוצה, אני יודע איך זה מתנהל. ההתנהלות היא פשוטה. ההתנהלות היא שיש מערכת משפטית ענקית, שלמה. פרקליטות, מדינה והכל, ענקית. ודיין אחד שצריכים לדון בפרט. מה נפקא מינה אם הפרט היה ראש ממשלה, היה ראש עיר, היה שחקן כדורגל או היה מוישה זיכמן? מה זה משנה בכלל? אנחנו לא מבינים איך המערכת הורסת את עצמה? מי באמת, עכשיו אני חזרתי לכל בגלל מה ששאלת על המקבל. מי הסובל האמיתי? המקבל. המקבל הוא הסובל האמיתי. ככל שאתה גבוה יותר במערכת, אתה כבר עובר לנושא הבא, והנושא כבר לא מעניין. אני משאר לעצמי שהשופט כבר נמצא בתיק חדש. הילדים או אחיינים עוד אוספים קצת את העיתונים כדי שזה יהיה למסיבת פרישה, כי זה יפה, יש המון תמונות, יש זה, יש עוד כמה דברים, זהו, הוא כבר בנושא חדש. אולי יצא ליומיים חופש בגלל שהיה, הוא בנושא חדש. אלה שמילאו את המוחות של כולנו, ייקח להם עוד שבוע, והילד בן החמש היום, מקבל כהלכה למשה מסיני. מי מושחת? כמה? איך? על זה הוא גדל. כשהילד בן החמש של היום יהיה בן 90, הוא יודע בוודאות מי מושחת, איך נולדו, איך מתים, הוא יודע הכל. מי שיגיד לו אחרת, כופר בעיקר. עכשיו לך תשנה אותו. עכשיו את מבינה למה מקבל לשון הרע יותר מסובל מכולם? זה לא, אנחנו לא, אם היינו מבינים איזו טרגדיה הזאת, אם היינו מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל, זה לצאת ממצרים. אנחנו לא מבינים עד כמה זה, אז חשבתי לעצמי היום, באמת, פתאום חשבתי, זה בכוונה לתת לפרשה הזו מילה לא יפה. גם הרמב"ם מדבר לא יפה כשהוא מגיע לזה. אין לי זמן לדבר יפה. כשעוסקים ברצח בקוליסאום. לא יפה לדבר אז יפה. אז צריך לדבר לא יפה. ממש לא יפה. ולצעוק לא המלך ארום. המלך לבוש בגדים צועים. הלוואי שהמלך היה ארום. המלך לבוש בגדים צועים מלמעלה עד למטה. הכל. הוא לא ארום. מי שבאמת אוהב את החברה שלו ואת המדינה שלו, את זה הוא צריך לזעוק. וככל שיזעקו את זה יותר אנשים שאוהבים את את מה שיש מאחורי המערכות, מאחורי הגלימה, אין לי שום כלום ברמה, יש שום דבר. כלום. לא כלפי הנשמים, לא כלפי כלום. זו סוגיה שאני נקי בה במקרה הזה, טוטל. כלום. וכולנו הרי משתמשים בזה, הרי כולנו משתמשים, מי לא זוכר, מה אנחנו לא זוכרים, אני זוכר את הגירוש המזעזע. אני לא זוכר את הרגעים שבהם דנו, אם לא כדאי להגיד עכשיו שאולמרט הוא כזה, כי אז הוא ייפול מזה, ולא כדאי להגיד את זה, כי שישבנו בשולחנות וחשבנו על זה. כי זה חלק מהמשחק. מה, זה מערכת טהרה? זה פשוט הרי, זה תפיסת עולם שלמה, זה תפיסת עולם שלמה, אתה ניזון ממנה וחי ממנה ומזין אותה, זה כמו שמופיע בספרים על הקליפות של התומעה שבונים את ההיכלות של הסטרה אחת. אתה בונה את ההיכלות ואחרי זה ההיכלות מזינים אותך ואתה מזין אותם והם מזינים אותך ואין לך סיכוי בכלל במגלה, בפי טעם ודעת, אין שום סיכוי לצאת מזה. עד שלא נקום ונעשה תשובה בנחת, שנאמין שיש יציאת מצרים.
אז המקבל יכול לעשות תשובה, כי הוא יכול פשוט...
מה זה?
המקבל יותר פשוט לא לעשות תשובה, אבל זה שאמר, שחרר את הכל, איך הוא יכול לעשות תשובה?
איך הוא יכול לתקן את הפגם? איך הוא יכול לתקן את הפגם? שאלה גדולה, מה הוא יכול לעשות מבחינת תיקון הפגם? לא מבחינת התשובה האישית. אז זה מופיע הרבה, רבנו יונה אומר שכתוב בגמרא שאין מקיפין בחילול השם. ומי שחילל את השם כבר אי אפשר להקיף, כי שמו חולל, לא עלינו, אני יודע איפה הוא חולל, אתה הרי לא יודע. אני חיללתי חס וחלילה פה, והוא חולל, אני יודע באיזה צד בגלובוס. רבנו יונה אומר שאף על פי שאמרו אין מקיפין בחילול השם, ושאין תשובה על חילול השם, יש תשובה, והיא תשובה מעולה, הוא אומר, שירבה עד כלות כוחותיו בקידוש השם. שאלתי את עצמי הרבה פעמים, אז איך זה תשובה? כיוון שמידה טובה מרובה ממידת פורנות פי 500, אז מסתום מהקידוש השם שהוא יעשה, יהיה יותר חזק מחילול השם שהוא עושה. תשובה זה נמצאת במילים, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו אין פסח, מצא ומרו. אומר האדמור הזקן, תקשיבו איזה יופי. ביציאת מצרים יש שלושה חלקים, פסח, מצא ומרו. זה דבר עצום. המרור, אתם יודעים מה זה המרור? אתם יודעים מה זה המרור? המרור בעבודת השם, אתם יודעים מה זה המרור? אני רוצה להתפלל. אני רוצה להתפלל. תפילה זה גם יציאת מצרים, שהנפש האלוקית שלי תצא מהמאסר שלה. אני רוצה, אני כל כך רוצה, אני לא מצליח, אבל אני רוצה. אז אני מתפלל. המרור הוא חלק מאוד חשוב בעבודה הזאת. אתם יודעים מה זה המרור? המרור זה המרירות. זה ההתמרמרות. על מה? על המצב שלי. אדם שבאמת מודע למצב שלו, אז זה לא הכל דבש. מה נשמע הכל דבש? כשאומרים לי הכל דבש, אני מבין שזה אדם או ערב דיכאון או בהי. מה אם הכל דבש? בוא נעזור, בוא נמשיך. נמשיך. אגב, התשובה למה נשמע הכל דבש, זה הכוונה כברת. מה נשמע הכל דבש? מרור זה חלק מאוד חשוב בחיים. ילדים קטנים לא אוהבים אוכל מר. המבוגרים נורא אוהבים קצת מר. יש להם חמוץ, חריף, מר. תומים. הקטנים אוהבים מתוק, נכון? לכן הם תמיד מגיעים כשנגמרת הארוחה. זה אגב דבר מופלא. תמיד כשנגמרת הארוחה, לא צריך לקרוא, לא צריך כלום, פתאום כולם מגיעים. זה איזה משהו בחוש ריח, זה משהו ב... כולם נמצאים. ואני אגב, יש כאלה מבוגרים שבעצם גם מחכים כל הזמן למנה האחרונה, לא נעים לקום. זה ממש לא הוגן, כי אני בניתי על זה שהכל התפנה, ואני הולך לקבל לפחות שתי מנות. פתאום הכל חלוקה שווה. כולם מגיעים, עכשיו לא חלוקה שווה. גם אשתך אומרת לך, תשאיר לו ילד. למה אתה שואל הילד? הוא לא היה בכלל. מה פתאום אתה שואל? טוב, על זה נפטפל פעם אחרת. כשאתה ילד, אתה יכול לאכול מנה ראשונה, קרמבו, שנייה קרמבו, שלישית קרמבו, רביעית קרמבו, ולקנח בקרמבו. אדם מבוגר, מהקרמבו השני יתחיל להקיא. שלישי. בסדר? ילד אוהב, אני יותר צריך קרמבוים, אני מודה, אני אומר, אבל גם כן, אז ברביעי. הוא לא יחזיק. הוא מבין שהוא צריך גמר. אדם מבוגר יודע שבלי מרור, החיים לא מתחילים בכלל. המרור זה המרירות, זה הבירור, זה nice to meet me, or not nice to meet me, but meet you. תפדוש ומה קורה איתך. אתם יודעים מה עושה המרור? ראיתם פעם בשר, היום כבר לא רואים את זה, זה מה שיש בסופר, מוקפא. פעם זה היה בשר. ואז הסבתות של הסבתות שלנו, של הסבתות של הסבתות, זה היה אגב היה לא מזמן, היו שם ממליכים אותו בכיור. מלח, אתם יודעים מה זה. אז הם היו ממליכים אותו בכיור. אצלנו היום הכל בסינתטי. אז היו ממליכים בכיור. המלח ממתיק את הבשר. אתם יודעים מה עושה המלח? המלח עושה את החיים. המלח עושה את האחרת זה גורנישט, אחרת זה אפשר לאכול את זה. היום אתה משוכנע אגב שמה שממתיק את הבשר זה הצימוקים למעלה. כי אתה פולני. מה שממתיק את הבשר זה המלח. הוא מביא את הבשר להתמודדות עם הדם, לעבודה האמיתית. זה המרור. והם הרירו. השלב הבא הוא מצא. אני הולך מהסוף להתחלה. אחרי שתראו למה. כי זה בעצם מההתחלה לסוף. תקשיבו, זה פילי פלוי. השלב הבא הוא מצא. מה זה מצה? מצה זה מדרגה עצומה. המצה זה להגיע לביטול חמץ. כמו לא שיש הרבה דם בקיור. אין חמץ. מיצוי. אבל אני יודע שאני מצה. אני מצה, אתם מבינים מה זה? זה דבר מאוד קשה. להגיע ל... זה מאוד מאוד קשה, שאין שיעור שבעיסה, שאין לעבוד על האגו, זה העבודה הכי קשה שיש, מצה. זו גאולה. זה החג הזה, חג המצות. זו גאולה. אומר האל תרבה, תקשיבו, זה גבל, תקשיבו, זה פילה פלוי. אומר האל תרבה, כשאדם עוסק, בלי לעסוק במרור הוא לא יגיע לכלום. אבל כשאדם עוסק במרור, הוא גם כן חושב שבאמת הוא כבר לא יוכל להגיע לכלום, כי אין סיכוי. עזוב, הוא נכנס למרור פעם, פעמיים, שלוש, הוא אומר בחייך, באמת אפשר יהיה לצאת ממצרים. עזוב, הרעיונות יפים, תשמע, היה לך וורט, חבל על הזמן, ובתור וורט אני נותן לך פרס נובל לוורטולוגיה. תכלס, החיים חזקים יותר, והמרור ינצח, ופרו בועד ונושר, מכירים את השלב? וככל שאתה יותר עסוק במרור. לכן אגב, הרבה מאוד פעמים אנחנו אוהבים לדלג על המרור. ולחשוב שאנחנו כבר באיזה גאולה. ואם אני, אין דבר. נעשה שלום. מקסימום הילדים ישבלו, אבל אני כבר לא אראה את המרור. זו שיטה כזאת. שיטה בחיים. היא לא רצינית. אבל היא נובעת, צריך להביא ממה היא נובעת. היא נובעת באמת מהקושי להתמודד עם המרור. תשמעו מה אומר האדמור הזקן, הוא אומר מדהים. אתה שואל אם אפשר לנצח? אם אפשר לצאת ממצרים? תשובה, לא. אי אפשר. אתה לא יכול. אין שום סיכוי. אתה לא יכול. אתה יודע מה זה פסח? פסח זה דילוג. הקודש ברוך הוא כבר ידלג אותך למקום שצריך. בניגלה מצדך בטח שאי אפשר להגיע. זה הכל נס. אבל אתה צריך לעשות את המלאכה ואת המצה. לפי לפלואים. אם אתה חושב שתגיע לבד, אתה תישבר על ההתחלה. אחרי שראיתי את הרבה, הבנתי למה מתחילים בפסח. קודם כל תדע לך שהקודש ברוך הוא ייקח אותך למקום. פסח. ברוך השם זה לא תלוי בך. זה כמו הסיפור המפורסם עם רב זושה. קיים את הסיפור הידוע שרב זושה, רב מלך שלח מישהו כדי ללמוד ביטחון ושמחה מרב זושה. אז הוא בא לאניפולי כדי לפגוש את רב זושה. אז הוא בא והוא פוגש והוא לא מוצא אותו, הוא שואל איפה הוא גר, אז אומרים לו ששם בבית ההוא בסוף, בחוש הזה הבית שלו. הוא מגיע משהו כזה, השם יעזור רק מלחשוב איך זה נראה. נכנס, עלוב, אין כלום, וזו שלא נמצא בכלל. האישה בוכה, הילדים בוכים, אין אוכל. נו, הוא בטוח שרב מלך התבלבל, אבל איך יכול להיות? הרבי הצדיק שלח אותנו, מה, איך יכול להיות? הוא אומר, לפחות לפגוש את רב זושה, איפה הוא נמצא? אז הם אומרים לו, תראה, או שהוא עוד נמצא שם ביער עם העצים, או שהוא כבר הגיע לבית כנסת, אני יודע, ואז תראה, אתה תמצא אותו כבר, הוא מגיע לבית כנסת, כבר מנחה כמעט. והוא רואה יהודי הולך מצד לצד שמח. שי, מה זה שמחה? וכמו כל הסיפורים, זו שרוצה, זו שאוכל, זו שאומר, זו שיושב. טוב, הוא כבר הבין מה הולך פה, הוא החליט שמיד אחרי מאיריב מפה הוא בורח. והוא בא לרב זושה ואומר לו, תשמע, יש לי רק שאלה אחת. הוא לא אומר לו שרב מלך שאל אותו, שלח אותו, הוא רק אומר לו, רק בקשה אחת יש לי. תגיד לי, איך זה קורה? הייתי אצלך עכשיו בבית, אתה יודע שכולם שם בוכים? מה אתה כל הזמן שמח? איך זה קורה? אמר לו רב זושה, מה אתה לא מבין איך זה קורה? אני במקומם גם זה היה ככה. אמר לו, מה? אז הוא אומר לו, בבית שלי הם סומכים על זושה. אתה יודע כמה צריך לבכות אם לשמוך על זושה? יש רק אחד שיודע שאין על מי לשמוך. אז מה נשאר לי? קודם כל פסח. האם אפשר לנצח את מצרים? אתה, שאלה מטומטמת. ברור שלא. האם מצרים תנוצח? ברור שכן. כאילו לא הוציא הקודש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אלא כל הכבוד לצהל, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים עד היום 50,000 פעם. אז קודם כל פסח. ברוך הוא וברוך שמו, אני מפוטר מהיכולת לצאת ממצרים.
הרב, בצבא, בחירניקים שהם מסתערים קדימה, אז יש דילוגים.
דילוגים.
מתחיל,
אבל צועקים,
אחד ודלג, אז זה
הפשט. אחד ודלג. הבנתם? אחד בלבד. אחד מדלג. עכשיו, מה אני צריך לעשות בשביל אחד מדלג? זה פיל אפלוי. מה אני צריך לעשות בשביל פסח? לשים דם על הדלת. להאמין. וגם לעשות. לא רק להאמין, לעשות. בראש חודש ניסן, להתחיל את האמונה. יכול מראש חודש. לכן בראש חודש ניסן, מתחילה כל מצוות האמונה. המצוות התחילו בראש חודש ניסן. יודעים למה בראש חודש ניסן? כי בראש חודש ניסן לא יוצאים ממצרים. מה צריך? ביציאת מצרים זה הדבר הכי כללי. הקודש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. ובראש חודש ניסן, מה הקודש ברוך הוא אמר? שכל אחד, כל איש, ייקח סל לבית אבות סל הבית, והוא לבד, איש, ייקח סל לבית אבות, והוא יצליח לקשור אותו למיטה, והוא יצא ממצרים. זה פיל אפלוי. זה בראש חודש. זה שני חגים אחרים לגמרי. בראש חודש זה הסיפור של, מה, גם אני? אני אמרתי למישהו השבוע, בתתוו בניסן זה החג שבו אנחנו מאמינים בקודש ברוך הוא, איך הוא הוציא אותנו. זה החג שבו עמדנו במגרש אחרי השואה הגדולה, ובמסדר ספרנו מי נשאר, ושרנו השם ימלוך לעולם ועד, אז ישיר. היינו שם אחד מחמישה, אחד מחמישים. מי היה שם? כולם, כל מי שיצא. גם מי שלא ראוי. אתם יודעים מי עמדו שם? דתן, אבירם. כולם עמדו שם. בראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא אמר, כל אחד ייקח סה. בתתווה בניסן אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, זה פילי פלאות. בראש חודש ניסן הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הוא אומר לכל אחד לקחת סה, ובעוד 10 ימים לקשור אותו, את אלוהי מצרים. ובעוד 14 יום לשחוט אותו, ובעוד 15 יום לאכול אותו, ולאכול אותו לפני חצות בעוד 15 יום, ולשבת לפני חצות, זאת אומרת לפני מכת בכורות, ולהגיד שכבר יצאנו ממצרים, כשאתה במצרים, ואז בחצי הלילה כולם ילכו למגרש וייצאו ממצרים.
את הדם של המשקוף של הקצה הזה?
ודאי, זה הדם. ואת הדם לא שמים על הדלת מבחוץ, כמו שתמיד חשבתי כשהייתי ילד, אלא על הדלת מבפנים. זה נורא מוזר, כי אם זה על הדלת מבפנים, אז איך הקודש ברוך הוא ידע איפה להיכנס? זה ממש מבלבל. אלא אם כן הוא מסתכל פנימה וזה צנעת הפרט, זה לא בסדר? את הדם צריך לשים על הדלת מבפנים כדי לוודא לעצמך שאתה מוכן ליציאת מצרים. ומה יקרה אז בליל תתוו? פסח. אז הסדר של עבודת השם זה מרור, מצה ופסח. אבל כל שלא אמר 3 דברים, פסח, מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו. כי הוא... הוא או לא הבין שזה הכל הקודש ברוך הוא מדלג, אחד מדלג, או לא הבין עד איפה הוא יכול להגיע בעצמו, הוא יכול להיות מצא. או חושב שהוא יכול להיות מצא, אבל הוא מוכן לדלג על המרור. הוא חושב הכל קרמבו. אם הוא תופס את 3 טעם, הוא יוצא ממצרים. ואז הוא יצא ידי חובתו, ואז מצוות סיפור יציאת מצרים, ואז הכל בסדר. זה אני חושב, זה אני חושב, אז זה... נו, אני רציתי לקצר בזה בהתחלה.
עכשיו האגדה.
עכשיו ההגדה.
לא, עכשיו זה ניגון, אבל אחר כך זה
הדיון. אה, אישי ימדה, אבל זה לבינו.